אנחנו סיימנו את שער הנדיבות, אנחנו מתחילים את היפוכה של הנדיבות, שהיא מה שכתוב הצייקנות, או הקמצנות, או הקילות. אני באמת לא יודע מה המקור של המילה צייקן. הסתכלתי אמנם במילון התנ"ך, אבל לא ראיתי איזה ניסיון לפרק את המילה הזו לשורשיה. אז כך שאין לי מושג מאיפה זה בא. אולי מלשון מצוקה, שמצוקה זה עניין של צמצום, צק, אולי, לא יודע, צוק. אני ששם הוא לא אומר את זה, למרות שזו סברה בלשנית לא רואה, להגיד שצייקנות זה משורש צוק. כלומר, מצוקה, או, כן, דבר לחוץ, כן. טוב. אבל בכל אופן, צייקנות זה קמצנות וזה קילות, זה שער צייקנות, היפוכה של הנדיבות. לכאורה באמת, היינו יכולים להסתפק רק במידת הנדיבות, ואז ממילא הרי כל דבר נודע מתוך היפוכו, ומי שיבין יפה מהי נדיבות, יכול להבין גם מהי קמצנות. כלומר, היפוכו של כל המסע ההכרתי שעשינו במידה הקודמת. לכאורה, אנחנו רואים שלא מסתפק בזה, כן? לכאורה, בסוף מידת הנדיבות, הוא היה צריך לכתוב כך, במידת הצייקנות היא, כן, היפוכה של כל הדברים אשר כתבנו. אבל מסתבר שהוא לא הולך בדרך הזו. הוא כאילו פה פורס לנו את ההיפוך, לפעמים אפילו ממש היפוך מדויק. הנדיב נותן, מאכיל ומלביש, וזה לא מאכיל ולא מלביש. ממש את ההיפוך המדויק, הייתי ממש כמו מראה הפוכה. אבל הוא כותב את הדברים, אנחנו נשתדל בכל אופן ללמוד אותם, לנסות להבין אותם מתוך הכתוב. ואנחנו מתחילים. אנחנו נלמד את הפסקה הראשונה, יש לכם את הדף, כן? כמו תמיד אנחנו משתדלים לתת דף שנלווה ללימוד, שכל אחד יוכל לחזור, גם לקרוא אותו במהלך השיעור עצמו, וגם שאפשר יהיה לחזור על הדברים אחרי השיעור. שער הצייקנות, אני קורא רגע את הפסקה הזו עד סוף החומר הנלמד, או הפסקה שאנחנו נלמד היום. הצייקנות זאת המידה, היא מגונה ברוב ענייניה. ועל הצייקן אמר שלמה עליו השלום, אל תלחם את לחם רע עין. ואלו מידות צער העין. לא ייתן צדקה ולא ירחם על העניים, וכשיש לו משא ומתן עם חברו, מדקדק עמו יותר מדי, ולא יוותר לו מאומה. אינו מאכיל ואינו מלביש, ולא יהנה שום אדם מממונו, ואין לו ביטחון על מי שנותן לו הממון. והוא שנו לבריות, אינו מהדר אחר המצוות, ולא יקנה לו רב וחבר. ומתוך כך יישאר ריק מן התורה ומן המצוות. ואם הוא צייקן בגופו, גם הוא רב אמר, שלא יעשה חסד עם בני אדם. ורע על כל רעות, אם הוא כלאי, כן, קמצן, בחוכמתו ובספריו. כיוון שהוא אינו חסר בזה מאומה, כי החוכמה דומה לאש, שאינו חסר אם מדליקים ממנו נרות, או מדליקים ממנו אש אחרת. ועליו נאמר, מונע בר יקבוהו לאום. מונע בר יקבוהו, יקללוהו לאום. אבל בנדיב נאמר, וברכה לראש משביר. ופשט הכתוב, מדבר בצדקה, כלומר, בצדקה, מונע בר, מונע צדקה, אבל הכוונה היא בר, לא רק צדקה, אלא גם חוכמה, בר, חוכמתו של אדם, גם היא נחשבת בר. אם כן, מונע בר, כלומר, מונע צדקה ומונע מלפזר חוכמתו. ופשט הכתוב מדבר בצדקה והמושל על חוכמתו. טוב, הצייקנות זאת המידה, היא מגונה ברוב ענייניה. ופה באמת נשאלת השאלה, האם באמת יש בכלל מקום בעולמנו לאיזושהי תנועה נפשית שעניינה זה קפיצת היד. לא תקפוץ ידך לאביון וכן הלאה, אבל צייקנות, הקמצנות, זה איזושהי פעולה של מניעה וצמצום. האם באמת אין מקום למידה הזו בעולם? אז כמובן, תרף ומיד, מי שלפחות קרא ומכיר את הדברים ברמב״ם, תרף ומיד ודאי נזכר בשמונה פרקים, שהוא מדבר על דרך האמצע, כן? ושם הוא מביא גם את, את דרך האמצע של הקמצנות והפזרנות. כלומר, הקמצנות זה קפיצה מוגזמת, והפזרנות זה פתיחה מוגזמת. מהי דרך האמצע? הנדיבות. כך הוא אומר המפורש. כלומר, האדם הנדיב הוא אדם שמצא את האיזון בין הקפיצה לבין הפתיחה. האיזון. לא קפיצה לחוד, לא פתיחה לחוד, אלא איזשהו שילוב, כן? קומבינציה של שני הדברים גם יחד, ויצירת מידה ממוצעת, שלימה. כלומר, במילים אחרות, בתרגום יותר מעשי, פירוש דבר, שאני לא נותן כשלא צריך לתת. צריך להגדיר מה זה לא צריך לתת. לא צריך לתת, זה לפעמים אדם שלא ראוי לתת לו. לא צריך לתת, פירוש דבר, שאני צריך להימנע מנתינה, כי אחרת יחסר לי ולמחייתי. יש לי בני בית, יש לי אישה שאני מחויב בשערה וכסותה, יש לי ילדים שסמוכים על שולחני, אז אני לא יכול לתת. זאת אומרת, הלא צריך לתת, יש לזה המון המון ביטויים. יש לזה ביטויים בנתינה פיזית, כמו שאמרנו, יש בזה ניתויים, אפילו יש בזה אפילו ביטויים בנתינה של חוכמה. כלומר, אתה רוצה להעניק למישהו חוכמה, אבל האדם הזה לא מסוגל להבין, כן? אז אל תאמר לו את הדברים האלו, כן? אל תאמר. בזכות ויסתר משה פניו זכה לתמונת השם יביט. כלומר, בזה שהוא ידע להימנע מההשגה. לפעמים ישנם השגות שאנחנו כביכול אולי יכולים להשיג אותן מצד שאיפתנו, תאוותנו לחוכמה. אבל אין לנו כלים כרגע להשתמש בחוכמה או בהשגה הזו בצורה מועילה וטובה. אז אנחנו צריכים להימנע מזה. בזכות ויסתר משה פניו זכה לתמונת השם יביט. שאדם יודע מתי להימנע מחוכמה, אז הוא גם בסופו של דבר יגיע למצב שיהיה לו כלים ראויים כדי לקבל את החוכמה בשלימות, ואז היא תביא לו תועלת, היא לא תשרוף אותו, היא לא תזיק לו, היא לא תהפוך אותו לגאוותן. לפעמים אדם שמחכים בטרם עת, לפני שהוא עבד על מידותיו, החוכמה עצמה יכולה להביא אותו לגאווה, כל מיני דברים, לקנטר, כן? שיקראו לרבי, וכל מיני דברים כאלו. זאת אומרת, המניעה היא דבר מאוד חשוב. ברמה הפיזית יש מקום למניעה, כמו שאמרנו, ברמה הרוחנית, כמו שאמרנו, שאדם ימנע, הן, ימנע מעצמו, הן מעצמו, ללמוד דברים שלא ראוי לו ללמוד, והן מלפזר לאחרים, שלא ראויים לשמוע את דברי החוכמה. זה לא משימה פשוטה, אני חייב לומר. אני לא יודע מה הניסיון שלכם באגדת שיעורים, אבל כל מי שיושב במקום הזה, כן, או בכל מקום אחר, ומדבר לפני קהל ועדה, הרי הוא נמצא בפני הניסיון הזה יום יום. ואני אפילו לא יודע להגיד לכם. אני לא יודע להגיד לכם אם אני לא חוטא בדבר הזה. אני אומר פה דברים, דברים שלמדתי עם עצמי, דברים שהרהרתי עם עצמי. יושבים פה אנשים שונים ומשונים. אני לא את כולם מכיר, אני חייב לומר. לא יודע מה כל אחד בכלל ראוי לו לשמוע ולא, או לא לשמוע. ואני פה מעביר את הדברים האלו. משתדל כמובן להסביר אותם, משתדל להסביר אותם בצורה מובנת וכן הלאה. אבל עדיין יש מקום לשאול את עצמנו, כל אדם שאומר דברים, האם באמת הדברים שהוא אומר, כן, אלו דברים שיכולים להועיל לשומעים? יכול להיות שהדברים שאתה אומר הם פרי ניסיונך, כן, ניסיון החיים שלך במשך עשרות שנים של עבודה אישית, עבודה עצמית, של התבוננות בדברים. מה אתה בא ומשפיע את זה, כן, על אחרים שעוד לא נוסו בדברים האלו, בדברים האלה לגביהם הוא כספר החתום, וגם הם מאוד מתעניינים בזה וחשים שזה דברים עמוקים, אבל זה באמת ערפילי, זה לא נתפס, זה לא ישים, זה לא שמיש לגביהם, למרות שנשמתם חשה את הדברים, כן? אבל זו שאלה, אני לא בטוח שביררתי זה עד תום, כן? האם מידת הפיזור שאנחנו מפזרים פה במשך שעות, כן? במהלך השבוע, כן? האם מידת הפיזור היא פיזור נכון? זו שאלה מאוד רצינית. אז זאת אומרת, עניין החוסר בעולם, כן? או הקפיצה, מה שנקרא, קפיצת היד, בשלושת המובנים האלו, על השלישי לא דיברנו, רק נזכיר אותו, הנפשי, כן? הפיזי, קפיצת הפיזיות, הקפיצה הפיזית מנתינת ממון, הקפיצה הנפשית, כן? זה גם שייך לצמצום כוחות הנפש, צמצום הרגש לפעמים. לפעמים אנחנו רוצים להתרגש מדבר מסוים, אבל אנחנו צריכים לצמצם את הרגש ולעשות את עצמנו אפילו לפעמים אכזריים כן? כל מי שאינו אכזרי על בניו, אינו תלמיד חכם, כך כתוב. צריך להבין את זה כמובן, אבל אי אפשר להתעלם, כן? מהרושם שהמאמר הזה עושה עלינו, ומלמד אותנו, שיש מקום לצמצום הרגשות לפעמים במצבים מסוימים, כן? רופאים שמטפלים בחולים, ורואים אנשים סובלים כל היום, אם הם לא יהיו קצת, יצמצמו את עולם הרגש להם באיזשהו מידה, הם לא יוכלו לפעול, הם לא יוכלו לעזור לאנשים, לא יוכלו לראות טיפת דם, כן? וככה סיפרה אחת, פעם שמענו מאיזה פסיכולוגית קלינית, שהסבירה למה הדוקטורים שהם רוצים לדבר אחד עם השני על בעיות של חולה כזה או אחר, למה הם משתמשים במונחים לועזיים? כן? למה הם לא אומרים, להוא כואב הראש, להוא כואב את הבטן? למה הם אומרים, יש לו SPI? למה? אז היא הסבירה שהשפה הזו היא נועדה להגן על הרגש של הרופאים. כי אם הרופא יגיד, אוי, הוא סובל, הבטן מנופחת לו, או יש לו שם מלא חידקים, הוא לא יכול לעמוד בזה. אז הוא מדבר בשפה מאוד מאוד קרה כדי להגן על עצמו. זה לא בגלל שהם קרים, אדרבה. הרופאים רחמנים. הרופאים ודאי וודאי הם לא היו רחמנים, ודאי שלא היו לומדים את מה שלומדים. אבל כדי להגן על עצמם, שיכלו לעזור לחולים, הם משתמשים לפעמים במונחים שהם קצת קרים, כן? ואפשר להבין את הנקודה הזו. עד שלא שמעתי זה מנה מאותה פסיכולוגית קלינית, באמת לא ידעתי, לא ידעתי. לפעמים שייכתי את זה, נדעת, לא משנה, כנס לי כרגע. אבל באמת, אנחנו רואים שגם פה יש מקום לצמצום של רגשות, כן? כדי להגן על עצמנו וגם כדי להביא תועלת לחולה. זה המימד השני, והמימד השלישי, כפי שאמרנו, זה הקפיצה הרוחנית, קפיצת היד הרוחנית. אנחנו רואים, כן, יש לזה מקום. יש בהחלט מקום, כן? שלא לדבר על מצב שבכללות, כל עניין הקפיצה, כן? כל עניין הקפיצה בא לידי ביטוי בדברי חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת, כן? וראיתי בדברי הרב אשלג, שהוא אומר, השמאל דוחה כדי שהימין תקרב. זה לא שהוא בא ואומר, שמאל דוחה. מידת הדין עניינה זה לדחות. מידת הרחמים זה לקרב. לא, השמאל דוחה כדי שהימין תקרב. שלפעמים הדחייה והצמצום, הוא כדי להכשיר כלים שנוכל אחרי זה לזכות לקירוב הגדול, כמו שאמרנו מקודם, בזכות ויסתר משה פניו, שזה הדחייה, זכה לתמונת השם יביט, שזה, כן, הקירוב. כן? זאת אומרת, זה החשבון פחות או יותר, כשאנחנו באים לדון על ההיבט של החוסר בעולמנו, כל חוסר שהוא, כמובן שהחוסרים בטבע, כן, שנתבונן בהם, אין לנו את הזמן לעשות זה כאן כרגע, אבל שנתבונן, נראה שגם החוסרים שמופיעים בטבע, דברים שמצטיירים בעינינו כחוסר, אפילו רעידות אדמה, למרות המיליונים המיליונים שרעידות אדמה גובים מאיתנו, גם בנפש וגם בפציעות קשות מאוד, וגם בהומלסיות קשה מאוד, כן? למרות הכל, אנחנו עדיין תחת הרושם הקשה של רעידת אדמה בהאיטי, שהייתה השנה, כן? כן? 230 אלף איש ומיליון ויותר מזה, אנשים בלי קורת גג, אני לא יודע מה קורה שם היום. נסתכל קצת יותר אחורנית על רעידת אדמה, על הסופה העצומה שהייתה שם בארצות הברית, כן? הקטרינה המפורסמת. עד היום הזה יש אזורים שלמים בניו אורליאנס שהם עדיין שוממים, כן? ולא נגע בהם יד בני ולא יד אדם. הכל נשאר בשימותו. זה דבר נורא מה שקרה שם. אפילו החוסרים האלו, זה שבני אדם, דווקא, אני לא יודע, משום מה, בונים את, לא יודע אם אפשר אחרת, לא יודע אם אפשר אחרת, כי העולם שלנו, כן, הוא יושב על הלוחות האלו, אבל לפחות באזורי התפר, קצת להיזהר. לא יודע, אני לא בא בטענות לאף אחד. לפעמים אפילו אנשים אוהבים את המקומות המועדים לפורנות. אנשים מאוד אוהבים באזורים מסוימים בעולם, אנשים אוהבים דווקא לבנות הבתים שלהם מקום נעמקים, כן, שהטופוגרפיה שלהם הם תוצאה ישירה של רעידות אדמה. מקום נעמקים, פיורדים, כל... דווקא המקומות האלו. זה מקומות שהטופוגרפיה הזו, הרבה פעמים, הטופוגרפיה הזו היא מאוד מאוד צעירה. היא תוצאה של רעידת אדמה גדולה שהייתה לפני 230 שנה. והמדענים יודעים שכל העניין של רעידת אדמה הבאה זה רק שאלה של זמן. זה ברור שזה יקרה. ויש כלל גדול בכל החוכמה הזו של הגיאולוגיה. בכל מקום שיקטע רעידת אדמה פעם אחת, היא ודאי תקשוב. אין מזה שום שאלה. כן? רעידת אדמה לא נוצרות במקומות חדשים שלא עד היום. ואם זה קורה במקומות חדשים, זה לפעמים כתוצאה מסדק שמתהווה, כתוצאה מרעידת אדמה גדולה. אם שני לוחות מחוברים כאן, שני לוחות, זה מה שנקרא, יש רעידות אדמה שהן פנים לוחיות. פנים לוחיות, זאת אומרת, רעידות אדמה מתרחשות בדרך כלל במקומות של התפר. לפעמים זה מתרחש כאן באמצע הלוח. אבל זו תוצאה מרעידה שקורית בין שתי לוחות, כתוצאה מהעדף, נוצר סדק באמצע לוח. ואז יכול להיות שתתחיל היסטוריה של רעידת אדמה. אבל, זה לא עניין שלנו שרוצים לומר, רק צריך להגיד שכל העניין של החוסרים במובן הזה, של רעידות אדמה, זה בעצם דבר שהוא נחוץ. אלמלא רעידות אדמה, לא היה פיזור של מינרלים, לא היו נוצרות אדמות חדשות, האוקיינוסים היו הרבה יותר רציפים. היום אנחנו נהנים משליש יבשה, לעומת שתי שליש של ימים באופן כללי. של ימים, זה כולל את האוקיינוסים ואת כל האגמים. שתי שליש ימים ושליש יבשה. אם לא היו רעידות אדמה, היה רצף ימי מושלם. רעידות אדמה יוצרים יבשות, מרימות את קרקעית הים ויוצרות הרים, יוצרות קודם משטחים ומישורים, דבר ידוע. ועוד הרבה הרבה דברים. כן, שלא לדבר על כך שרעידות אדמה, כן, הספונטניות שקורות מפעם לפעם, הן משחררות את הלחצים שיש בתוך האדמה. לא יצויר שהלחץ זה היה מצטבר, ופתאום מתפרץ אחרי, אני יודע, לא כמו שהיום, זה פעם ב-100 שנה או פעם ב-50 שנה. ברעידת אדמה אחת כזו, כל הכדור הארץ היה נחרב. והיו אפילו יוזמות כאלה מצד הרוסים, לפני הרבה שנים, כן, איפשהו בתחילת המאה הקודמת, שהם נכנסו לבטן האדמה, והם ניסו ליצור רעידות אדמה יזומות, כדי למנוע רעידות אדמה גדולות. היה להם מין תותח כזה, תותח אלקטרונים זה נקרא, כן? שהם היו יורים לבטן האדמה, או לפחות חשבו לעשות את זה, לראות לבטן האדמה אלקטרונים, זרם חשמלי גדול, וליצור רעידות יזומות. עד כדי כך. אבל הם לא עשו את זה, ברוך השם שלא עשו את זה. זה דבר מאוד מסוכן, הגיעו למסקנה שזה דבר שיכול לחולל שרשרת רעידות אדמה כזו, כן? שמי יודע לאן זה יכול להגיע. בכלל היום מאמינים הגיאולוגים, שרעידות אדמה הן עובדות על עקרון העכביש. כלומר, שרעידת אדמה שקורית כאן, היא בעצם משפיעה, כן, בכלל על קצה העולם. זה לא שזה פוגע רק במקום שבו זה מתרחש, אלא זה עובד בעקרון של הכביש. אז שלא לדבר על כך, שאתה בא ויוזם רעידת אדמה, זה יכול לחולל איזה מין אפקט דומינו כזה שאחריתו מישורנה. כדאי להניח לטבע לעשות זה ב, כן, ביוזמה שלו. אבל אפילו הדברים האלו, אלו דברים מאוד מאוד חשובים. שלא לדבר על האוקיינוסים. עם כל הסכנה העצומה שהם טומנים מחובם, שאוקיינוס עולה עלינו, שגל צונאמי מסתער על היבשה, אנחנו יודעים מה קורה. אבל האוקיינוסים זה דבר מאוד מאוד חשוב. 80% מהתופעות שקורות על היבשה, סיבתם החיוביות, סיבתם זה באוקיינוסים. כן? זה דברים שמבינים רק בעשור האחרון, בעשורים האחרונים. מה ההשפעה העצומה של מעמקי האוקיינוסים? האוקיינוסים בכלל, אפילו פני האוקיינוס, כן? שלא לדבר על מעמקם. אין חוסר במציאות שאין לו איזשהו תועלת. אין חוסר במציאות. אלא לפעמים החוסרים מופיעים בצורה מוגזמת. זה דבר ידוע. כשהחוסרים מופיעים בצורה מוגזמת בטבע, זה חלק משליחיו של מקום. הכל שליחיו של מקום. מידת הדין עושה את שליחותה וכל מיני, כן, תופעות טבעיות וכן הלאה. זה דבר ידוע. אבל ככלל, יש מקום לדברים. אבל אנחנו עכשיו עוזבים את העולם הגדול. האדם הוא עולם קטן. וגם בתוכו יש את החשבון הזה בין חוסר ומילוי. כשאנחנו מדברים על מידת הנדיבות, ודיברנו עליה כבר, שם פגשנו באמת את היחס הנכון בין חוסר ומילוי. סתם, אחד המשפטים שפגשנו ממש בתחילת השער הקודם, למי שכבר לא זוכר, כן, איך הוא אומר שמה, וכשהנדיבות על דרך טובה, אז היא משובחת מאוד, וכולי, לא משהו, כן, אומר שמה, כשהוא נותן צדקה לעניים טובים, כן, ודע שהמתנה במקום שהיא ראויה, כן, כגון צדקה לעניים יראי שמיים, אותה המתנה היא מטמון ספון שאינה נאבדת בעריכת הימים וכו' וכו'. סתם בתור דוגמה, כן? שהיא ניתנת במקום הראוי, שהנתינה היא במקום הראוי, כן? מצבים שאין מקום לתת. הנדיבות הזו, יש מצבים שהיא רעה כאשר הוא נותן במקום שלא צריך. צריך להיזהר שלא יהיה פזרן, אף על פי שמידת הנדיבות היא טובה, צריך להיזהר שלא יהיה פזרן וכולי בדברים מסוימים. טוב. אותו דבר, גם בעניין הזה של הצייקנות, כן, הוא בעצמו כמובן, כדרכו, בכל מידה ומידה, הוא מברר גם בשלב מסוים מה השימוש הנכון שבמידה הזו. והטוב שבמידה הזאת שאינו מפסיד ממונו באבלים, שהוא קמצן לבזבז את ממונו על דברים שאין צורך לבזבז. אז זה קמצנות טובה, כן? אז זה מידת הזהירות בהוצאת הממון. אבל פה, מידת הצייקנות, אנחנו רואים את השימוש בעיקרון החוסר בצורה שלילית ולא נכונה. כמו כל דבר ודבר. כאשר אדם לא משגיח על מהלך הנטייה הנפשית של הקפיצה, בכל אחד מאיתנו, כן? לא צריך ללמד אותנו יותר מדי מה זו נטיית הקפיצה, כי כל אחד חש את הנטייה לקפוץ את ידו, כל אחד, כן, דואג לשלו, כל אחד מאוד מאוד זהיר ביחס לכוחות החיים שלו, כן? אנחנו מרגישים את זה. הנתינה היא לא פעולה פשוטה לנו, כבני אדם, בעלי גוף ובעלי יצרים, היא לא פשוטה. נטיית הצייקנות, הקמצנות והקילות היא נטייה מוכרת. וצריך להשגיח על הנטייה הזו, כן? שקיימת בתוכנו, שהיא לא תעבור את הגבול שלה. כי אז החוסר הולך למקום קיצוני מדי. במקום שאתה צריך לתת ממון, אתה לא נותן. במקום שצריך להשפיע חוכמה, אתה לא משפיע, כגון שיהה כלי בחוכמתו ובספריו, כמו שראינו שם בהמשך, ונבין את זה, כן? ובמקום שצריך כן להשתתף מבחינה רגשית, אתה כהה חושים וקמצן ברגשותיך. במצב שכזה, החסרון הזה ודאי וודאי שהוא מזיק לעולם, והוא ודאי דומה לאותם רעידות אדמה שהם 9 בסולם ריכטר. אגב, בכל רגע נתון יש רעידת אדמה בעולם, אבל 2 בסולם, 1 בסולם, זה מאוד חשוב. התזוזות האלו, הן משחררות לחצים, כמובן שאנחנו רואים שהן לא משחררות מספיק כדי למנוע את הרעידה הגדולה שבו תבוא, אבל לו יצויר שבכל רגע נתון לא הייתה רעידת אדמה, שאנחנו לא חשים אותה. לא חשים אותה. זה כמו איתוש קטן של הלוויתן. תחשבו על כדור הארץ בתור לוויתן ישן, ואנחנו חיים עליו. כן? אם הלוויתן פתאום יעשה איזה איתוש גדול, אדם יכול לקפוץ לשמיים. יעלו שמיים, ירדו תאומות. אבל כדור הארץ הוא, איך אומרים? הלוויתן רק נושם, הוא נושם. הנשימה מתרחשת בתוכו, כן, נושם, נושם, נושם. אנחנו בקושי חשים את זה, אפילו לא חשים את זה, זה לא משהו מדיד בתחושות אדם. המכשירים רואים את זה, אבל אנחנו לא חשים את זה, ממשיכים לנהל את חיינו כרגיל. אבל ברגע שאדם הוא צייקן, ברגע שאדם מבטא, כן, את נטיית החוסר וקפיצת היד במידה מוגזמת, זה כבר מתחיל להיות בגבולות מסוכנים של 3 בסולם ריכטר. הסביבה, תכף אנחנו נראה איך הסביבה מגיבה, כן? הבריאות צונות אותו, תכף אנחנו נראה את זה, כן? אבל הסביבה מתחילה לחוש. גם הוא אגב חש את זה. גם נשמתו מצטערת צער עמוק וגדול עם בעל נפש הוא, אם נשארו בו עדיין רגשות. כמו שנראה, יש מצבים של קמצנות וצייקנות, שאדם מגיע לקהות חושים מאוד מאוד מסוכנת. שהוא אפילו לא מרגיש את הדברים. עד כדי כך. אבל בסך הכל, שהחוסר מגיע למידה מופרזת, כן, מעבר למה שמתיר משרד הבריאות, כן, אז זה בעיה. מתחילים לבצר כל מיני חוסר איזונים, גם במציאות הנפשית שלו, גם במציאות הפיזית, וכמובן גם בסביבה שבתוכה הוא חי. כן, כמובן. זה מה שצריכים להגיד בעניין הזה. בואו נסתכל בפנים רגע, נקרא את זה. הצייקנות זאת המידה היא מגונה ברוב ענייניה. שלמות המציאות בנויה על תנועה של חוסר ומילוי. כן? והחוסר מכין את הכלי למילוי וקבלת השפעה. וכן הוא גם בהנהגת המחנך, למשל, שאיתים הוא צריך לנהוג במידת הדין, שמאל דוחה, ומיעוט השפעה, כן, על התלמיד, כדי לבנות כלי אצל המקבל, כדי שיוכל להשפיע עליו טובה לאחר מכן. וזאת היא מידת הגבורה והצמצום. שמאל דוחה, שהיא עבור הימין המקרבת, בשביל שימין תוכל לקרב ולהשפיע חסן. אבל הצייקנות היא מניעת השפעה שלא בונה כלי. כן? זה חוסר גדול מדי. אלא הורסת אותו, כמו אדם שימנע מעצמו שינה יתר למידה. ודאי שהוא פוגם את כלי החיים. וכן הצייקנות והקילות היא גורמת לחוסר מוגזם, ופוגמת המשכת החיים. לכן ברוב שימושיה היא מגונה. כלומר, יש פה איזושהי מסקנה מוסרית, מאוד מעניינת, שרוב הצייקנים, או רוב האנשים שנוהגים חוסר וקפיצה, קפיצה, הן בממון, הן בנפש והן בחוכמה, הם משתמשים בצייקנות בצורתה השלילית. זה הקביעה שלו. כן, זה הקביעה. כל אחד מאיתנו יכול לחקור את הנושא הזה בעצמו. אם יש לכם זמן לחקור את זה, בבקשה. צאו ובדקו, כן? לאן נוטה בעיקרה, כן? תכונת קפיצת היד. האם מופיעה בצורתה הנכונה או לא? אני חושב שלמרות שהדברים נכתבו לפני כ-400 שנה, קצת פחות, כן? אני חושב שעדיין הם תקיפים גם לזמננו. אפשר עדיין לומר שהצייקנות ברוב שימושיה, כן, היא רעה. אגב, אותו דבר הוא אומר גם לגבי הגאווה, גם לגבי העזות. הגאווה ברוב שימושיה היא רעה. העזות ברוב שימושיה, כן, היא רעה. אלו מידות בעייתיות מאוד, שבדרך כלל הם המזון החביב על יצר הרע. כן? יש מידות שיצר הרע מאוד מחבב אותם, עושה את הכל כדי ללחוד אותם ברשתו. אחד מהם זה הקמצנות. כיוון שהעולם חסד ייבנה, הכוח הרוחני הזה מנסה לפגוע באורכי הקיום המרכזיים. ואחד החשובים שבהם זה הנושא של הנדיבות ונתינה. כי עולם חסד ייבנה. העולם בנוי על נתינה משוערת, כמובן נתינה ממוצעת, כלומר נדיבות, כמו שאמרנו. לכן, קיבל רשות יצר הרע לבחון את האדם בעיקר, לבחון אותו ולנסות אותו, במידת הצייקנות, בעזות, בגאווה, בכעס, כל הדברים האלו. שכל אחת מהם היא מידה שהיא פוגעת פגיעה משמעותית מאוד בקיום העולם והתפתחותו. כן? הצייקנות אם כן היא ברשימה, ברשימת הסיכון הזו. זה מה שהוא אומר, כאן נקרא את המשפט הזה שוב. הצייקנות זאת המידה, היא מגונה ברוב ענייניה. כן? כמו שאומרים, וזאת החיה הטהורה. כן? תמיד שהמקרא מונה את החיות הטהורות, סימן שרוב חיות הן טמאות בעצם, נכון? אז רוב כן, אז הוא מונה את החיוב. זאת אומרת, הוא מונה את המועט, כן? והמרובה הוא לא מונה. לפעמים המועט הוא הטהור, לפעמים המועט הוא הטמא, והרוב הם כשירים, וכן הלאה. זה החיה הטמאה לכם, וכן הלאה. אשר לא תוכלו. בכל אופן, ברוב שימושיה היא מגונה. אבל הצייקן אמר שלמה עליו השלום, אל תלחם את לחם רע עין. כן? אל תלחם את לחם רע עין. וזו באמת שאלה, למה לא לאכול אפילו מלחמו? עד שהרע עין נותן לך לחם. זאת אומרת, זה הייתי אומר, הפסוק הזה מזמין אותנו פנימה, כן, הייתי אומר, למורכבות ולסיבוך הגדול של מידת הקמצנות. זאת אומרת, אדם שהוא קמצן, יכול להיות אדם שנותן לחם, למה? בגלל שהוא רוצה להתגבר על מידת הקמצנות. אבל אדם קמצן שנותן לחם, כלומר, הנתינה היא לאו דווקא כדי לחנך את עצמו בנתינה, אלא הנתינה היא תוצר של הקמצנות, אז על זה נאמר, לא מדובשו ולא מעוקצו. לא מנתינתו וכמובן לא ממניעתו. כלומר, ליד אדם כזה, תיזהר, הן ממגמת החוסר, ההחסרה שלו, זה ודאי צריך להיזהר, אבל תיזהר גם מנתינתו, זה דבר מוזר. למה צריך להיזהר מנתינתו של אדם קמצן? הוא נותן לך לחם. למה לא לקחת מידיו את הלחם?
ידרוש
שכר. שכר זה לא דווקא שכר, אולי גשמי, אתה מתכוון שהוא ידרוש משהו, כן? זאת אומרת, יש לו פה איזו כוונה לתת מעט ולקחת כנראה הרבה, כמו מידת הנוטל.
השפעת לתת לאדם לתת, לא מתוך מקום אמיתי ונקי, אלא מתוך מקום של איזשהו שכר. הנתינה היא לא, הנתינה לא אמיתית ולסורת.
נכון.
אתה משתף פעולה עם
אתה משתף בין זה פעולה עם המניפולציה שהוא עושה, כן? כן? אותו קמצן הוא עושה עליך מניפולציה, הוא משתמש בך כקורבן. הפעם יש לו פטנט לא רגיל, לתת, כן? וזה דבר ידוע, יש הרבה כאלה שנותנים כדי לקחת בכפלי כפליים, כדי לקחת נפשות, כדי לצוד נפשות. אנחנו מכירים את הדברים האלו.
אגב, עושה כאן כל המניפולציה על עצמו.
מה זאת אומרת? למה? כי הוא הולך נגד מה?
לא, הוא הולך באיזשהו שווי של איזשהו ריצוי עצמי. אני את שלי עשיתי
את שלי עצמי, הבנתי מה שאתה אומר. יכול להיות שאפילו יהיה לו איזה סביעות רצון שהוא נתן. למרות שכוונתו בנתינה הזו לקחת כפליים, אתה אומר שהוא עוד יכול להרגיש, לפחות מצד הרואים, מצד אלה שרואים אותו נותן, הוא יכול לקצור קופון.
מה? איזושהי נתינה שהיא לא נתינה.
נכון, זה יפה. מה עוד אתה חושב? למה לא כדאי לקחת מאדם צמדת למצר עין? למה?
כן. אולי בצורה שאם לא נותן בלב שלם, אז באיזה פינה יש מין איזה גזר כזה, כי הוא לא שלם עם זה.
מה זה גזר? אתה חש עליו בעצם, אתה אומר, זה גזלה.
הוא קרה בעצם, שאתה לוקח ממנו משהו, קודם כל. וחוץ מזה, גם העין הרע שלו יהיה חזקה בגלל שהוא חושב
שיקחת ממנו
משהו.
זאת אומרת, כאילו... וואי, חזק. לא חשבתי על זה. כן, טוב, זה כבר ממש מוריד...
הקפיד עליך, ואגב, הוא יחשב שאתה גזלת לו, כאילו... לא נתת לי ברב שלם, אז יש מין גזר כזה שיכול להזיק, אתה מבין?
כלומר, בוא, אני רוצה רגע... תזכיר את השם שלך. את השם שלך?
דוד
ישי. דוד, כן. דוד אומר פה שתי דברים שהם מאוד מאוד חזקים, אני אמת שקצת מבהיל אותי כיוון החשיבה הזה. לא, אבל זה מאוד נכון. אין סוף לתסבור של הקמצנות. כנראה שזה לא רחוק מן האמת מה שאתה אומר. אתה אומר שתי דברים. אל תיקח מקמצן, כי אתה בעצם גזלן. הוא לא נתן לך בלב שלם. אגב, לזה יש ביסוס בדברי הגמרא, בכל העניין שהם משחקים בקובייה. הרי אנחנו יודעים שהם משחקים בקובייה, זה אסור משום גזל. אבל מה פירוש, מה פירוש אסור משום גזל? אני הסכמתי לשחק איתך בתנאים האלו ואחרים. אם אתה מטיל 6-5, אני משלם לך $20,000. ואני הולך למשחק הזה. הסכמנו שנינו שמי שמטיל 6-5, הוא מקבל $20,000. אז מה הבעיה? אלא העניין שכל אחד מהם חושב שהוא יזכה. וכאשר הוא מפסיד, ליבו לא שלם. נמצא שזה שזה גורף, זה שגרף את הממון, הוא בעצם גזלן. זה נקרא אסמכתא. כן, שכל אחד סומך על זכייתו שלו. ולא לוקח בחשבון שהוא גם יכול להפסיד. זה איזה מין משהו לא נורמלי באדם, כן? שמראה עד כמה האדם מאמין, כן? שהוא ודאי יזכה. אחרת אתה לא מבין איך אנשים משלמים לוטו וטוטו במשך שנים על גבי שנים. יש להם הוצאה קבועה בחודש של 300, 400, 700, 1,000 שקל, וכבר 30 שנה הם לא זכו בכלום. איך הם בכל אופן הולכים עוד שבוע? זה האמונה של האדם, כן? לא יאומן כסבר, זה נקרא אסמכתא, קוראים איזה שם הגמרא. כן? אסמכתא, אסמכתא, שאדם סומך על כך שהוא יזכה, או ינצח, כן? את חברו וכו'. זה קודם כל, יש לנו ביסוס לזה בגמרא. אנחנו צריכים לחרוק מדי. ודאי ודאי שהקמצן כך חושב. אם אדם מן היישוב פשוט חושב ככה, אבל אתה אומר דבר נוסף, שהוא באמת מראה את התסבוכת העצומה, עקוב, עקוב, לב אנוש, מי ידענו. עד לאן מגיע תחבול... מסובך, complicated. מסובך. אתה אומר, אז בעצם יוצא מאותה נקודה. כלומר, מכיוון שהוא לא נותן בלב שלם, הוא אחרי זה ירדוף אותך, כן? הוא אחרי זה ירדוף אותך, והסתכל עליך בעין צרה. זאת אומרת, זה לא רק גזל, אלא כתוצאה מזה שהוא לא נותן בלב שלם, הוא גם רואה בך אויב. אתה לקחת את לחמו, כן? לקחת את לחמו. זה דבר נוסף שאתה אומר. מה עוד אפשרות? יש לכם איזה רעיון נוסף? כל הדברים שנאמרו פה הם מאוד מאוד יפים. אני יכול להסתפק מפני עצמם. אבל אני רואה שזה מה שגורם לנו באמת ללמוד דברים חדשים, שלא חשבתי עליהם, אני חייב לומר. כן? מישהו רוצה להגיד עוד משהו מסוים? למה לא לקחת מאדם שהוא קמצן?
מצווה
לקחת. מצווה לקחת. מצווה לקחת, כן.
אולי הוא יהיה אגואיסט.
כלומר, אני לוקח על עצמי את האחריות של החינוך שלו. מצווה לקחת, כן. כן, כל הסכנות והסיכונים, זה לא, איך אומרים, לא מדאיג אותנו. מצווה לקחת לו, כן. שירגיש את ההרגשה הזו, שירגיש את כל ההרגשות שדיברנו עליהן. זה בסדר, שיתהפך בתוך תוכו. כן, שהסכינים יחתכו בתוך תוכו.
צריך לתקן אותו.
אבל בכל אופן, שלמה אומר, אל תלחם בלחם רעיים. זאת אומרת, שלמה החכם מכל אדם נותן לנו פה עצה. כנראה שזה לא כל כך פשוט. אולי אפשר להגיד דבר נוסף, כן, ברשותכם. אפשר להגיד דבר נוסף, שאדם נותן, זה קשור קצת למה שבאמת אתה הערת בהתחלה, מה שמך? איך? אבישי? אבישי. כן. הכוונה של הנתינה. הכוונה של נתינה. זאת אומרת, שאדם נותן, קמצן, שקמצן נותן, דיברנו על מניפולציה, הוא רוצה לשלוט בשני. הרי זה ידוע שאדם שמקבל, יש בו אסירות תודה. אנחנו מכירים את זה גם ביחסי אנוש רגילים, לא של קמצנים. אפילו יחסי אנוש רגילים, שאתה חייב לי משהו, כן? הצלת אותי, נתת לי משהו, שאתה מאוד זקוק לו. יש איזשהו קצת בושה אחרי זה להסתכל בפניו של הנותן. וכיוון שאני מרגיש שמולו אני מאבד את חירותי, זה באמת קשה לאנשים, בעיקר קשה לאנשים שהם חירותיים בטבעם. אנשים עצמאים, זה. פתאום נקלעים מצב של צרה. פתאום נקלעים מצב של צרה. קרה לי פעם מקרה, אני יודע, לפני איזה 7-8 שנים, באיזה יום חורפי ממש ממש, ככה, גשמי ברכה היו באותה שנה. אז הגיע איזה מישהו פה למכון מהיר, נכנס פנימה בלי בושה, היה לבוש ככה בהדר, כמו איזה איש עסקים, ממש, היה נראה גם ממש כזה, לוק כזה. והוא ככה קורא לי הציד, הוא ראה אותי ככה, הוא לא רוצה שאף אחד ישים לב, וזה. סליחה, בוא רגע, אפשר יש מקום לשבת דקה או שניים? אני הולך לשבת איתו בחדר הרמים שם, וזה, אומר אותי, אני אגיד, אתה רואה אותי. שמע, תחיל לספר לי על פנצ'ר שהיה לו, נתקע, המכונית לא בסדר, הוא צריך להגיע לאזור הצפון. לא מכיר בעיר הזו אף אחד וכן הלאה, אם אתה יכול לתת לי כסף למונית, קח את הכתובת, אני מחזיר לך וכו' וכו'. כן, מסתבר שהוא היה גם, הוא היה מיודד, הוא עדיין מיודד, היה עמרי שרון, עמרי שרון. הוא היה עובד איתו בעסקי סוסים. בעסקי סוסים. אני לא זוכר בדיוק מה היה עושה, הוא היה מוכר את הסוסים, או לא זוכר כבר מה היה עושה. כן? אבל בקשר עם עמרי שרון. אז הוא נתן לי את הכתובת שלו, נתתי לו 350 שקלים למונית, הוא עלה על מונית, נסע צפון, עלה, אני שואל צריך להגיע קריית שמונה, או איזה שם, לא זוכר בדיוק, ונסע. האמת היא, שעד היום הזה לא קיבלתי את הכסף. עכשיו, אני לא יודע למה, אני לא מלמד עליו חובה, אגב. אני עד היום, עד היום מאמין, אולי אני פטי, אבל עד היום אני מאמין שהוא היה באמת במצוקה. אני לא יודע. להגיד שהוא לא יכול היה להחזיר לי, מה, הוא לא יכול לבוא לירושלים, הוא לא יודע איפה זה מכון מאיר, הוא לא. סיפרתי לו את שמי, סיפרתי לו איפה אני גר, שוחחנו איזה חצי שעה, מאוד עניין אותי האיש, על העסקים שלו, סוסים, עמרי שרון, לפני שהוא עמרי שרון, טעמו של משפט, זה עוד הרבה לפני כן. אבל, מה, עד היום אני חושב ש... לא יודע, אולי אני פרייר. מה?
גם
עשוי
הסוסים
להסמכת. גם עשוי הסוסים להסמכת. כן, מחר, כן. פרט עם הסוסים האלה, הלכו להימורים. כן, למרוצי סוסים. בתאילנד. כן. בכל אופן, מה אני רוצה לומר? מה שייך לענייננו הוא, אדם כזה, שהוא אדם נשוא פנים כביכול, בוא נאמר, אם הוא מת איש עסקים וכן הלאה וכן הלאה, טוב, איש עסקים כזה, מה, מסתובב בלי כל מיני כרטיסים בפנים, לא יכול להכניס לכספומה, עכשיו אני מתחיל לחשוב לאחור, כנראה שבאמת הייתי תמים. בדיוק שעוד לא נרפאתי מהגניבה הגדולה של ניס, עם אותו אחמד שגנב את כל כספי. חשבתי שזה יהיה האחרון שיגנוב לי כסף. איך כתבתי שם באותם הימים, שלחתי למלון, כתבתי, לקח דף נייר וכתבתי, או מהיום אני כבר לא אמין לכל אחד, אכבוש את המשובח שבקובעים, אלבש את הטוב שבמנעלים, כבר אמרתי, אני כבר לא אהיה פרייר. אבל מסתבר שמאז ועד היום, זה לא נגמר, אותה הגברת בשני הדבר. כנראה שזה לא קל להיפטר מה... מהנטייה הנפשית הזו של הרחמנות. וזו הדוגמה, אגב, שפה דווקא היה מקום לחוסר, פה היה מקום לקפיצת יד, והנה אתה לא מסוגל לעשות את הקפיצת יד בשעה שאתה צריך לעשות אותה. אני חוזר פשוט לפסקה הראשונה שאותה למדנו.
אתה לא לבדת.
יש, מה קורה לנו? רחמנים, ביישנים.
אבל
היא נשמעה שפויה. לגמרי, נראתה...
אמרתי, 100 שקל,
זה
מספיק לך, אמרה, כן, נתך 100 שקל,
ואחר. כן.
אחרי איזה חודשיים, שלושה, עוד הפעם, אני נתקל איתה, ואומרתי, הפעם היא צריכה להגיע לחברון, משהו כזה.
לא, אתה...
ואללה,
נראה לי הסימון,
אמרתי, מה,
מחיפה
עכשיו עברת לחברון?
זהו, נגמר הסיפור. טוב, הייתי שולב כבר איזה 100 שקל מהכיס שלה, ככה באותה הזדמנות, ומחזיר לעצמי את החום. כן, כן. יפה. אני משוכנע שלכל אחד כמעט יש פה סיפור כזה. מעשים שבכל יום, כן, מיוחד מי שנמצא בירושלים. ברעננה זה לא קורה, אבל בירושלים זה מעשים שבכל יום, תחנה כזה.
לא רק פה, בכל העולם.
כן, כן. סתם קוריוז, מה שכה. הייתי שהייתי בארצות הברית אצל אחי לפני שנתיים, כמעט שנתיים. אז נסענו עם הרכב שאח שלי הוא מאוד מאוד זהיר בנהיגה. אין לו על האוטו שריטה. מה אני אגיד לכם? האוטו שלו מבריק כל השונה, בימות הגשמים, בימות החמה. זה משהו מדהים. לא בגלל שהוא חומרני. הוא איש אוהב סדר. הוא גם נדיב גדול מאוד. ברוך השם. בעל חסד. אבל ככה הוא, מה לעשות? ככה הוא. זה חלק מזה תפיסה של אסתטיקה וכן הלאה. אנחנו נוסעים, הוא לא עושה תאונות. הוא פשוט פילי פלאים. הוא שם איזה חיתול כזה על האוטו מאחור, יש להם באמריקה, אני לא יודע אם שמתם להם, בארץ לא ראיתי זה. יש איזה מין יריעת גומי כזו בחלק האחורי. פה יש את הקוביות פלסטיק הקשה הזה ששמים על הדלתות. מכירים? קוביות כאלה, כדי שבחיכוך זה לא ישרוד, כן. שם מאחורי המכונית יש הרבה, לא הרבה, ראיתי כמה מאוד מכוניות כאלו. שיש להם מין כזה כמו יריעת גומי בחלק האחורי, שמישהו נכנס בך, אז הגומי סופג הזה וכן הלאה. שמים את הגומי הזה בשעת נסיעה, ו... מחזירים אותו שאתה מחנה את הרכב. ואנחנו נוסעים שם ברחובות מנהטן, ונסענו על מהירות מאוד מאוד נמוכה, חיפשנו חנייה, איזה 5 קילומטר בשעה, נסענו ממש לאט, איזה 5, 2 קילומטר בשעה, נסענו, חיפשנו, פתאום אנחנו שומעים מאחור, פח! כמו כזה. הוא היה בהלם. הוא הסתכל אחורני, הוא רואה איש מרים ידיים. אנחנו באים, רואים רוכב אופניים, והגלגל הקדמי שלו, אתם יודעים, כזה שמיניות, ככה, עקום. אז, ושוטרים עומדים ליד השוטרים עומדים ליד ממש קרוב למקום האירוע. אז האח שלי אומר, תן 50 דולר, תן 50 דולר. ניתן לו שילך וזהו. יש פה שוטרים, זה סיפור וכו'. אני לא יודע מה עשיתי, מה? לא נעשה, שום דבר לא, מה, איך פתאום אני נתקלה? לא ברור. אבל לא רצה בכלל להגיע למצב ששוטרים ישימו לב ויעקבו את זה. יש לך 50 דולר, אני אחזיר לך אחרי זה. נתן לו 50 דולר, הלאה, 50, הוא מסתכל עלינו. לקח והלך. פתאום שנסענו, פתאום עלה לנו, ירד לנו הסימון. בוא נה, הבן אדם מסתובב עם אופניים, עם גלגל עקום, כן? והוא רואה איזה רכב, הוא תוקע את האופניים ברכב, מתחיל לצעוק, והוא עושה את זה מיוחד במקומות הומים.
הצגה.
כן, הצגה, מביים את זה. לוקח, פילפ לי. פתאום ירד לנו הסימון. אבל זה רק אחרי שחזרנו הביתה בערב. חלפו איזה 6 שעות מאז. פתאום אני אומר לאחי, בוא נראה, תגיד, אתה זוכר מה קרה בבוקר? התחלנו לעשות חישוב, וראינו שלא ייתכן שאנחנו נכנסנו בו. אין מצב שנכנסנו בו. עשינו חישוב. הוא אומר לי פתאום, וואלה, אתה צודק. הוא ביים איזה אשכרה. אבל זה לא העניינר. מה רצינו להגיד? מה רצינו להגיד? זאת אומרת, שאדם נותן, כן, שקמצן נותן לחם, פה מדובר, תלחם, לחם, כפשוטר, או כל נתינה אחרת, הוא מנצל את הכרת הטובה של הזולת. אין מצב יותר נוח מאשר להשתלט על אדם שחייב לך טובה. אין. אדם אסיר תודה, זה כשמו כן הוא, אסיר. הוא פשוט אסיר של התודה שלו. ויש אנשים רגישים. ואנשים רגישים להכרה טובה, זה אנשים שאפשר לנכס אותם בקלי קלות. אתה יכול להפוך אותם לכלבלב ברצועה. אתה מושך אותם לאן שאתה רוצה. זה גם עצם ההרגשה שאני שולט במישהו. כל פעם שהוא רואה אותי, כן, הוא משתחווה שבע השתחוויות, והשתחו יעקב לעשיו, והשתחו, כן? כיף לראות מישהו שמתבטל אליי בכל רגע נתון. הקמצן. הקמצן שואב לנכס לעצמו דברים.
מה זה לנכס?
כן? לנכס זה לקחת לעצמו דברים. להיות בעל הממון, לא לתת לאחרים, הוא גם אוהב להיות פונדקאי, כן? של אחרים. מה זה פונדקאי? להשתלט על אחרים. להיכנס בתוך הזולת ולצרוך אותו. לצרוך אותו, לצרוך את כבודו, לצרוך את אישיותו. אדם שנתתי לו, זה אדם שבאצבע צרידה, אני יכול לקרוא לו בפעמון, טיק, 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 אופ, כן? זה חלק ממסורת הקמצנות, או יכולה לפחות להיות. עכשיו, פה מדובר על קמצן אטומי, אבל בואו נזכר שנייה. בואו נזכר שנייה במצב הרגיל של בני אדם. גם במצב הרגיל של בני אדם, וזה יכול להיות כל אחד מאיתנו, יש משהו, קטן מזה. יש משהו קטן. כשאנחנו עושים טובה למישהו, יש בנו הרגשה כפולה. הרגשה אחת זה הרגשה של קורת רוח על עצם הטוב שעשינו. הרגשה השנייה, שמישהו חי בזכותי. והוא יודע שהוא חי בזכותי. ואני יודע שהוא חי בזכותי. ואני יודע שנמנעה ממנו צרה בזכותי. יש פה ידיעה כפולה. אני יודע והוא יודע. ומתחיל פה איזה מין משחק שהוא אפילו לא מודע. כאשר אנחנו עוברים זה ליד זה, ומשום מה, הוא מאיר לי פנים יותר מלאחרים, אני יודע למה הוא מאיר לי פנים יותר מאחרים. ויש לי הנאה בזה. וצריך לעבוד על הדברים האלו. קודם כל צריך להיות מודע להם. אני חייב לומר לכם, בתחום שבו אני עוסק בענייני השידוחים למשל. לפעמים אתה עושה שידוח לבן אדם שכל כך חיכה, כל כך חיכה, כל כך סובל שנים על גבי שנים, הוא מחפש את בת זוגתו. ואתה הבאת לו את בת זוגתו. אתם יודעים מה זה? מה זה יכול לגרום? הבן אדם הזה לא יודע איך להכיר לך טובה. ואתה רואה פתאום, לפעמים זה אדם שאתה לא הכרת לפני כן בכלל. הוא פנה אליך. או לפעמים זה היה אדם שלפני כן לא הייתם בקשר טוב. אפילו היה איזה מתיחות ביניכם. אבל בזה שהכרת לו בחורה, הוא סולח לך על הכל. ועכשיו יש לך הזדמנות לתת לו על הראש. אתה לא אהבת אותי, אה? אתה לא קיבלת אותי עד היום. עכשיו אתה צריך לי. הגלגל יתהפך. זאת אומרת, בתחושה הפנימית הנפשית, אנחנו לא מודעים לזה, אבל לפעמים אנחנו נהנים ממצבי שליטה כאלו. זו תופעה אנושית ידועה. אצל הקמצן זה תעשייה. אצל אנשים פשוטים זה מתפלק. זה פשוט קורה בלי לשים לב. אבל בכל מקרה, כדאי לשים לב גם לזה וגם לה, שזה מופיע במידות הקטנות, כדי לשים גם לב לדבר הזה, כי העיקרון הזה של סוס ורוחבו, כן, של שולט ונשלט, זה לא מצב בורא. אנחנו צריכים לתת, כמו שאמרנו, מתוך כוונה של חסד, אדרבה, כמו אברהם אבינו, איך הוא קורא לעני, אדון, והוא העבד. אל נא תעבור מעל עבדך. מי העבד? אברהם. מי האדון? הנזקק. זה מהפכה שלמה במושגי החסד. זה מהפכה גמורה במושגי החסד. כן? על פי רוב אנשים אוהבים להרגיש שולטים, כן? כאשר הם נותנים. אתה עולה לרכב, נוסע ברכבו של מישהו, כן? לפעמים אתה מרגיש אפילו להתעטש אין לך אומץ. כי אתה מרגיש שהוא יותר מדי בעל הבית על רכבו.
מה זה
להתעטש? אפצ'יק. סניז. אתה סניז. כן? אפילו להתעטש אתה מפחד, כן? כי הוא יותר מדי בעל בית, הוא שותק מתחילת הנסיעה, הוא לא אומר אפילו בוקר טוב לנוסעים, ודאי וודאי שהוא לא אומר, רבותיי, אני אומר לך מראש, כל מה שלי מותר לעשות באוטו, מותר גם לכם. אתם רוצים לדבר בפלאפון? תדברו. אתם רוצים לדבר זה אל זה עם זה? תדברו. כל מה שלי מותר, אתם יכולים לעשות. ודאי שאת זה הוא לא מקדים ואומר להם. הרגשה היא מאוד לא נוחה. זה היה לי פעם ניסוע עם אחד כזה. שמעתי באוזניות קצת רדיו, מוזיקה, לא זוכר מה זה היה, וקצת יצא הכל מהאוזניות. אז פתאום, אתה מוכן להנמיך? ואתה בטרמפ של מישהו, זה מאוד לא נעים. בעל הרכב. אתה מוכן בבקשה להנמיך? האמת שרציתי לרדת באמצע הדרך, לא יכולתי, אולי זו הגאווה שלי, לא יכולתי להמשיך להיות איתו באותו תא. רגע אחד רציתי לרדת, אבל זה היה באמצע דרך מסוכנת, זה היה בלילה גם, אז המשכתי איכשהו לנסוע איתו עד ליעד הסופי, אבל זה ממש לא נעים, ממש לא נעים. תן לבן אדם הרגשה שאתה עושה איתו חסד מכל הלב, תן לו הרגשה, לתת עם הנשמה ועם הלב. אז בדברים האלו כדאי להיזהר, שלא נהיה מאותם קמצנים שהנתינה שלהם היא על מנת לראות את הזולת שפניו מתקרקמות באיזו הרגשת תלות ואי נוחות. לא טוב, לא טוב, לא טוב. אל תלחם את לחם רע עין, אל תלחם. כן.
מתוך מה שאנחנו רואים כאן, האם צוות צדקה, לאור מה שאמרנו, צריכה כוונה או לא צריכה כוונה?
מצוות צדקה היא צריכה כוונה משתי סיבות. קודם כל, ברגע שמצוות צדקה יוצאת בלא כוונה או בלא שליטה מחשבתית בנטייה הזאת, היא יכולה להגיע לנתינה יתרה, כמו ששמענו בסיפורים.
זאת אומרת, אם הייתי אומר מצוות כזאת צריכה כוונה כלפי שמיים, שיש צורך לקיים מצוות צדקה.
גם כלפי
שמיים. אבל לא דווקא בעניין הפרטי הזה שיכול לגרום לי, לסחוב אותי לאיזושהי פינה שהיא הופכת להיות בעייתית.
הכוונה תמנע את הבעייתיות. הכוונה היא מסדרת את הנתינה. הכוונה, כן, זה האינפורמציה, נקרא לזה ככה, כן, שהיא, קודם כל, שולטת, אינפורמציה ששולטת באופן הנתינה, בית במגמת הנתינה. כן, זה הפשפוש והמשמוש, מה שנקרא, בנסיעת ישרים. הפשפוש זה שלמות הגוף של המעשה, והמשמוש זה שלמות הכוונה לשם שמיים. כן, שזה שני הרבדים שהעולם ירד אחרי חטא האדם הראשון. העולם ירד גם ברמתו הפיזית, קוץ ודרדר תצמיח לך, וגם ברמת הכוונה. כנגד שני הנפילות האלו, באה מידת הזהירות לשקם אותם, במשמוש ופשפוש. הפשפוש הוא כדי שגוף המעשה יהיה שלם, להניח תפילין בשלימות הלכתית, והמשמוש זה כוונת הנחת התפילין. זה שני הרמות שאנחנו צריכים להרים את העולם. כן. אז הכוונה פותרת את שניהם. אגב, בבוקר, איך אנחנו אומרים? עוזר ישראל וגבורה. למה אומרים עוזר ישראל וגבורה? כותב הרב טאו, איפה אומר? לא, זה לא הרב טאו, זה מביא הרב קוק. עוזר ישראל וגבורה, איפה הוא מביא את זה? אבל מחילה, אני לא זוכר כרגע, אני לא חושב שברכות השחר בעולת ראייה. בעולת ראייה הוא מביא? אני לא זוכר לי שהרב קוק כותב את זה בעולת ראייה. יכול להיות שמעתי את זה מהרב טאו לא פעם ולא פעמיים. אפשר לראות את זה גם באמונת איתנו, בקרח א', אם אני טועה, אומר, עוזר ישראל בגבורה. מה זה עוזר ישראל? עוזר את הישראליות בגבורה. כי הרי כתוב שבישראל רחמנים בישנים וגומלי חסדים. נכון? ראשי תיבות גבר. כן? רחמנים בישנים אשרי הגבר, כן? גומלי רזנים וישנים רחמנים. אבל צריך לאזור בגבורה את שלושת התכונות האלו. כי אם אתה לא עוזר בגבורה את הרחמנות, בסוף אתה מרחם על אכזרים. אם אתה לא עוזר בגבורה את הביישנות, בסוף אתה מת מבושה. כן? וגמילות חסדים. אותו דבר. אז עוזר ישראל לגבורה, לעזור את הישראליות בגבורה, כדי שהתכונות האלה לא יעברו את גבולן. כן? ונגיע למצב של שפע טובה, שהיא בעצמה נהפכת לרעה. המרחם על אכזרים, מה שנקרא, הסופו שמתאכזר, על רחמנים. אם כן, אל תלחם את לחם רע עין. עכשיו תראו את הביטוי רע עין. מה זה רע עין? מה התפקידה של העין? אני מקווה שאני לא מעייף אתכם בחקירות האלה, וזו באמת שאלה שאמרתי לכם מקודם. כן, שכאשר אני מגיע לפה, אחרי שאני משתעשע עם הפסקאות האלו שעות ארוכות, אני חייב לומר, אני פשוט אוהב לגלגל את זה מתחת ללשון, ככה. כמו מסטיק, ככה. וכשאתה מגלגל דבר מתחת ללשון, אתה כל הזמן, זה כמו דבש וחלב תחת לשונך, זה מתגלגל לך מתחת ללשון. זה קורה, ודאי לכל אחד מאיתנו. דבר, כל אחד מאיתנו בוחר לגלגל תחת לשונו דבר אחר. ודאי, אתם חושבים על איזה שיעור, חושבים על איזה סברה יפה, שאנשים שמגלגלים את הסוגיה בגמרא מתחת ללשון, מגלגלים, מגלגלים, כל אחד מגלגל משהו אחר מתחת ללשון, כן? אז אתה מגלגל תחת הלשון, לאט לאט, כן? שאני אומר, אני מבין. אבל קשה לי היה באמת ששאלת עצמי, מה זה רע עין? מה זה רע עין? אז אמרתי, אני לא אומר שזה סוף החקירה, יש בזה ודאי עומקים, אבל מה תפקידה של העין? יפה, את מי? את הזולת. כלומר, נכון, העין זה בעצם השער אל המציאות. זאת אומרת, הרי איך אומרים, אדם שהוא עיוור הוא משול למת, כן?
מלשון מה?
מת, הוא משול למת, זה כמו מת, אדם, כי אין לו קשר במציאות, הוא כל כולו כלוא בתוך תוכו, זה בעיה, אלא אם כן יש לו זיכרונות מן העבר, היו הרבה הרבה שנים שהוא ראה בעיניו, אז יש לו, כן, רכוש גדול של דמיונות וכל מיני, כל מיני רשמים שנשארו, אבל גם זה הולך לאיבוד כשאין את ה... כל הזמן את ההזנה החוזרת מהעין, חמשת החושים בכלל אגב, זה השער אל המציאות, אנחנו קולטים את הרשמים, הנפש מגיבה עליהם, ובצורה כזו נוצרים משקעים פנימיים בתוך הנפש, חלקם חיוביים, חלקם שלילים, וזה, אבל העין היא החשובה שבהם, מאוד מעניין. לכן אדם עיוור הוא משול למת, כמו שנאמר ליצחק, כן? קהו עיניו והוא קלו בבית, והרי הוא משול כמת. לכן הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו עליו, אלוהי יצחק. אף על פי, פחד יצחק, אף על פי שאין דרכו של הקדוש ברוך הוא לייחד שמו על הצדיקים, שנאמר, הן בקדושיו לא יאמין, אז למה הוא קושר את שמו ביצחק, אלוהי יצחק, פחד יצחק, למה? שכבר בטל ממנו יצר הרע, ככה אומרים, שהרי קהו עיניו והוא קלו בבית, והרי הוא כמת, אז אין בעיה לקרוא או לחבר את שם השם עם יצחק, כי יצחק כבר לא יכול לפשל, הוא כבר הוא משול כמת. אבל כל עוד האדם נמצא תחת מעמד הבחירה החופשית, ריבונו של עולם לא יכול לייחד את שמו עליו. לא יכול, אין בקדושיו להאמין. בכל אופן, מה תפקידה של העין? העין, עניינה זה להראות שיש מציאות חוץ ממני. פתאום אני רואה אותך. אגב, לא תמיד העין הפיזית, כן? היא זו שאחראית לראיית הזולת. למשל, ילדים קטנים, למרות שהם כבר רואים בעיניהם, אבל הם לא רואים את הסביבה. הם רואים רק את עצמם. מעניין. למרות שבעין הפיזית הם רואים, אבל המעמד הנפשי האגואיסטי הטבעי הוא כל כך חזק, שהספקטרום של העין הוא לא יוצא מחוץ למעגל הפרטי שלהם. אבל ככלל, עניינה של העין זה לקלוט את המציאות הסובבת אותי. ואז בעצם להבין שאני נקודה קטנה אל מול אין סוף נקודות שבמרחב. זה דבר מביל. תחשבו על זה. אוי, בוא'נה, יש אותו ואותו 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 ואותו. מה זה אומר על המציאות שלי? אני רק חלק מה. זה דבר מדהים. עכשיו, אם אדם נורמלי, עם נפש בריאה, שהוא רואה את המציאות זולתו, הוא מיד מתמלא במידת הענווה. רגע, אני צריך להיפתח כלפי כל האנשים האלו. יש פה אנשים, יש פה נפשות, יש פה רצונות, יש פה שמחות, יש פה... אופעים שונים, פרצופיים שונים, דעותיהם שונות. איפה אני ביחס למרחב? הוא צריך להתמלא בענווה. אז זה נקרא רע עין. רע עין זה אדם שיש לו את העין הזאת לראות את הזולת. אבל מה עושה הקמצנות? איך אמרנו מקודם? אל תלחם. אני רואה אותך, אבל מה אני עושה עם העובדה שאתה קיים? מה? לא, הנותן, הנותן. קודם כל, הקמצן מתעלם הרבה פעמים, נכון, יפה. אבל במקרים אחרים, אני רואה אותך, אבל אתה בעצם, אני צורך אותך. אני, כן, במקרה שאני נותן לך לחם, אני אחרי זה רוצה לשלוט בך. זאת אומרת, העין משמשת לי להכיר בקיומך, אבל קיומך גורם לי אחד מן השניים. או שאני קופץ יצדי ולא נותן מאום. אדרבה, הנוכחות שלך מגבירה בי, מה היא מגבירה בי? את המציאות הפרטית שלי. אתם מכירים את הנטייה להגדיר את עצמנו באמצעות שלילת הזולת? יש תקופה כזו בחיים שאנחנו מגדירים את עצמנו על ידי שלילת הזולת. אני לא אתה. אני לא אתה. אגב, זה דבר לגיטימי בגילאים מוקדמים של החיים. ככל שמתבגרים, אנחנו לא צריכים כבר את הדבר הזה. אנחנו לא צריכים את הרגישת הקיום דרך הכותביות של אני ואתה. לא צריך. אבל יש זמנים בחיים שאין מה, איך אומרים, יהודי יש לו שתי בתי כנסת. אחד שהוא מתפלל בו ואחד שהוא לא מתפלל בו. כן?
שיש קונפליקט.
בדיוק. הקיום מתוך הקונפליקט, מה שנקרא, בדרך השלילה. לא טוב. הקמצן, הנוכחות שלך, מה היא גורמת לו? להרגיש יותר את הקיום שלו. אתה קיים? אני לא אתה. זה נותן לי הרגשה. עד כדי כך. זאת אומרת, העין שבעצם חושפת לו את המציאות החברתית המגוונת, במקום לא להתבית מדעת הענבה, מה זה גורם? להופעת הרע. זה נקרא רע עין. הרע, הוא עובר דרך העין. הרע, הוא עובר דרך הראייה של הזולת, ומערכת היחסים בינו לבין הזולת מתבססת על הרע. היינו, או חוסר נתינה מוחלט, או נתינה לשם שליטה. אנחנו הספקנו כרגע את שני הדברים האלו, אנחנו ברשותכם מקרא ופה נעצור. כבר הגענו, לא יודע אם שמתם לב, כבר הגענו לשעה 11, זה היה באמת היום מהיר באופן מיוחד, משום מה, הזמן עבר מהר. על הצייקן נאמר, אל תלחם את לחם רע עין, הקמצן, כיוון שמניעת שפע מן הזולת הוא עיקר עניינו, לכן גם אם ייתן לחם לזולתו, אף על פי שיש כאן נתינה, ועוד נתינה שיש בה אוכל נפש ממש, גם זה לא יועיל לפתוח את ליבו, אלא ישמש לו כדי לשלוט עוד בחברו ולנחס אותו אליו, זה טעות, לא עליו, אליו, מגודל השיעבוד שיש לו עליו לזולת להיות לו אסיר תודה. לכן אל תלחם את לחם רע עין. העין מאפשרת לזולת לראות את זולתו ומוציאה אותו מעצמו, והיה ראוי שקליטת הזולת בעינו תגרום להתעוררות של חסד וחשק כתבה. אבל הוא רע עין, שהרוע מלווה ושולט במהלך ההתוודאות לזולתו. כן, לנוכחות הזולת. ועל זה נאמר בפרשת כי תצא, לא תראה את עבדת חברך והתעלמת. הראייה של עבדת חברך צריכה להוליד בך איזה מהלך של חסד ונתינה. נעצור כאן. מי שרוצה לראות, לשמוע את ההמשך, יבוא בשבוע הבא גם. אנחנו, יש דברים מעניינים, רדישים.